אתם מאזינים לפודקאסט היורו בחסות ווינר.
פודקאסט יורו 24, אוטוטו זה מתחיל, אנחנו ממשיכים את הרצף שלנו עם הניתוח לעומק של הנבחרות הבולטות, והפעם על שולחן הניתוחים נבחרת הולנד, אתכם באוזניים אורי רייך, מיכאל יוחין וגילי ורמוט, אהלן חברים.
שלום, שלום.
שלומכם?
קומן.
קומן, טוב, נדבר גם על קומן. אנחנו נתחיל מהסוף, כמו שאנחנו אוהבים עם יחסי הזכייה לקראת הטורניר הזה, על פי הווינר. אז אנחנו מכירים אנגליה פייבוריטית 3, צרפת 4, גרמניה 5, זה היחס ספרד ופורטוגל 7, הולנד, עליה אנחנו נדבר עכשיו, היחס הוא 12, היית שם את הכסף גילי?
12 שווה, כן, 12 שווה, הסיכויים כמובן לא גבוהים, אבל היחס הזה מפתה.
יוחין, משקף?
לא הייתי שם גם ב-12, יכול להיות שהולנד תלך רחוק בטורניר הזה, אבל זכייה זה אולי, אתה יודע, אם היו נותנים 100, אז הייתי...
יופי, יופי יוחין, אפילו קרואטיה יש, אתה יודע, אחרי 25, 100 זה קצת רחוק, אבל בוא נדבר על, על אלה שאולי כן יוכלו לסחוב את הולנד כמה שיותר רחוק בטורניר הזה. כל אחד מכם בחר שחקן אחד לסיב עליו את הזרקור, על מי הלכת יוחין?
אני הלכתי על ג'רמי פרימפונג. שהוא שחקן שיגדיר במידה רבה את מה שהולנד הולכת לעשות בטורניר הזה, כי קודם כל הוא חדש, יש לו בסך הכל 3 משחקים בנבחרת, הוא זומן רק עכשיו, הוא היה צריך להיות מוזמן קודם, אבל זה לא קרה, הוא מגיע אחרי עונה פנומנלית לגמרי בלברקוזן, עם 9 שערים ו9 בישולים בבונדסליגה, 14 שערים ו12 בישולים בכל המסגרות, חרש את האגף הימני, שחקן אדיר ממש, שכמובן מסתן בעיקר בהתקפה, אבל הוא מוגדר על נייר מגן ימני, או אולי ווינגבק, או אולי קיצוני ימני, וזה בעצם השאלה הגדולה של רונלד קומן כרגע בנבחרת הולנד, איך הוא משלב את פרימפונג, כי יש גם דומפריז, המגן הימני של אינטר, שגם הוא בכושר טוב, וגם הוא אוהב בעיקר התקפה, אז איך אתה משלב את שניהם ביחד, במשחק הידידות מול קנדה, קומן שם את פרימפונג כקיצוני ימני, הוא כבש ובישל, וקצת קשה להוציא אותו מהרכב עכשיו, אבל אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך. הולנד עדיין לא יודעת איך הוא הולכת לשחק. יש, היו הרבה מאוד מערכים, גם במוקדמות, גם במשחקי ההכנה, יש הרבה אופציות, והשאלה, בעצם אפשר להשאיר את פרימפונג כקיצוני, אפשר לשים אותו כווינבק, כמו שהוא משחק בליברקוזן, אבל אז אתה צריך לשנות מערך,
נכון.
אפשר לשים אותו בכלל מגן ימני במקום דומפריס, אבל זה אופציה פחות טובה, ואפשר להשאיר אותו לספסל, שזה גם לא מופרך, כלומר, זה כן מופרך ביחס לכושר שלו, אבל לא מופרך ביחס למה שקורה בנבחרת הולנד כרגע. יש שם ברדק מבחינת ה... אין הרכב קבוע, אין מערך קבוע, אין שיטה קבועה. ופרימפונג הוא בעצם איך קומן ישתמש בו, זה יגדיר את כל מה שיקרה עם הולנד בטורניר.
מעניין, מעניין אם יצליחו להוציא מפרימפונג את מה שצ'אבי אלונסו הצליח להוציא ממנו בלברקוזן. גילי, על מי אתה הולך?
אני רוצה קודם כל לגעת בנקודה, כן, של מיכאל, כי זה באמת אולי הסוגיה הכי מעניינת בנבחרת כרגע, שקומן חזר לנבחרת אחרי ונחל, הוא ניסה לשנות את השיטה של שלושת הבלמים של ונחל ולשחק את ה-4-3-3, ואז הוא קיבל רביעה מצרפת, ושם זה נראה לי גרם לו לאיזשהו זעזוע, והוא חזר לשיטת שלושת הבלמים, כי בהולנד גם יש בלמים טובים, ולדעתי השיטה הזו דווקא תפגע בפרימפונג, כי אם הם שחקו עם ווינגבק, כמו שמיכאל אמר, דומפריז יהיה זה שיפתח, הוא מקומו מובטח בנבחרת.
למרות שבשביל פרימפונג זו אחלה עמדה, כלומר אפילו עדיף לו לשחק במערך של קו עם שלושה בלמים,
כן, מאשר בקו של ארבע. אבל אם ישחקו במערך הזה סביר להניח שהוא לא ישחק, כן. אלא אם ידחפו אותו לשלישייה הקדמית, שזה יפתיע מאוד. נגד,
אפשרי.
זה אפשרי, נגד קנדה ב-4-0, במשחק הכנה מלפני כמה ימים, הם שיחקו 4-3-3, ואז פרימפונג באמת שיחק את הקיצוני, שיחק נגד דייביס, שמוגדר כמטוס, והרג אותו על הקו, הביך אותו, ובאמת הוא בכושר C, הוא קבע שער בכורה במשחק הזה, בנבחרת, הוא בישל, והוא ממש, בחיים לא ראיתי את דייביס שיש מישהו ככה יותר מהיר ממנו, אז זה באמת נקודה מעניין, את העניין הזה של פרימפונג, בעיניי הוא חייב לשחק, ואני אשים את הזרקור שלי דווקא על צ'אבי סימונס, שחקן שהיה נראה לפני שנתיים שהולך להיות מן גיא סולין ההולנדי.
אהבתי את ההשוואה, כן.
כן, שגדל בברצלונה ועבר לאחר מכן לפריז ואינסטגרם ועניינים ורשתות, וכאילו זה הולך לאיבוד, ואז הוא עבר, הגיע לפס ואיינדובן, ועשה שם ככל העולה על רוחו בליגה ההולנדית, התקדם ללייפציג, המשיך את ההתקדמות שלו, גם שם נהיה שחקן מאוד מאוד משמעותי, בנבחרת עוד לא הותיר חותם, וזה הצ'אנס שלו, ואני חושב שהוא יכול להיות השחקן היצירתי, כי כן יש את ממפיס ויש את גאק פה, או חק פה אם תרצה, אבל צ'אבי סימונס יכול להיות השחקן שעושה את ההבדל.
לגמרי, הוא בנקר בהרכב, הוא באמת השחקן הכי יצירתי שיש להולנד, השאלה גם כן לגביו, באיזה עמדה הוא ישחק, וזה קשור למערך, כי העמדה הכי טובה שלו בעצם זה אמן חופשי, לא להיות בשום משבצת קבועה, אבל במערכים מסוימים, כמו למשל 4-3-3, אז אתה לא יכול להיות סתם לנוע על פני כל המגרש, אז הוא, למשל, יכול להיות שישים אותו קיצוני שמאלי, זו אופציה בהחלט יעילה מבחינתו. קומן צריך להבין באמת, אם הוא רוצה לשחק עם שלושה בלמים, עם רביעה אחורית, או אולי 3-4-3, אולי 3-5-2, יש כל כך הרבה אופציות.
הייתי בטוח שהוא ישחק עם שלושה בלמים, אבל פתאום הגיע המשחק הזה נגד קנדה, ובכל מקרה היום הם משחקים בערב נגד איסלנד, ונראה אולי חזרה גנרלית באמת מה הוא מתכנן. אגב, קנדה שקיבלה בראש מהולנד רביעה, אתמול עשתה 0-0 עם צרפת, אז לא צריך לזלזל בניצחון הזה של הולנד. ואיסלנד שהביכה את אנגליה, יכולה היום לקבל בראש מהולנד, זאת אומרת הולנד יכולה לצלוח מפגשים שאנגליה וצרפת נכשלו בהן, אולי זה אומר משהו על הטורניר.
יוחין, בוא נדבר באמת על קומן, נגענו ככה, הזכיר גילית הניצחון על קנדה, במוקדמות הם עלו מהמקום השני אחרי צרפת, אוהבים בהולנד את הקומן, ונחל, פחות ללכת על החבר'ה הצעירים בשנים האחרונות, בניגוד לנבחרות אחרות שאנחנו כן רואים שנותנים את המפתחות לדור הבא.
קודם כל קומן חוזר לקדנציה השנייה, בקדנציה הקודמת הוא העלה את הולנד ליורו, ואז היורו נדחה בשנה בגלל קורונה, והוא עזב לברצלונה כדי להגשים את החלום לאמן בברצלונה, ובדיעבד הוא הבין שהוא עשה טעות גדולה מאוד. הקדנציה בברצלונה
לא הוסיפה לו טוב.
לא הוסיפה לו בכלל, לא מבחינה בריאותית, לא מבחינת בריאות נפשית, ולא מבחינת המוניטין שלו כמאמן, זה היה מאוד עגום, אבל הוא היה אמור להדריך את הולנד באליפות אירופה הקודמת, ועכשיו הוא חזר ומקבל צ'אנס שני, משהו שהוא לא קיבל אז. עכשיו, קומן, קודם כל, אנחנו חייבים להבין, קומן הוא אלוף אירופה, הוא זכה בתואר היחיד שיש להולנד בהיסטוריה, וזה קרה על אדמת גרמניה ב-88. זה בעצם התואר היחיד של הולנד היה בגרמניה. ובגרמניה גם התקיים הטורניר הכי מכונן של הולנד בהיסטוריה, בעצם אחד הטורניר שהשפיע הכי הרבה על הכדורגל העולמי בכלל, ב-74, אז אמנם זה נגמר רק בגמר, אבל זה היה אפילו יותר חשוב מ-88. בעצם שני הטורנירים הכי גדולים של הולנד היו בגרמניה, עכשיו היא חוזרת לגרמניה, וקומן כבר הניף שם את הגביע,
מקודם אמרת יחס מעט לא שם, עכשיו אתה מעלה לי את הציפיות עם הסיפורים מהעבר וקומן.
בוודאי, הסיפורים מהעבר וקומן זה משהו שמאוד תורם לביטחון העצמי ולמוטיבציה של ההולנדים. יש יריבות היסטורית מאוד מאוד יצרית וחזקה בין גרמניה להולנד עוד לפני 74, במיוחד אחרי 74, וב-88 קומן כבש נגד גרמניה בפנדל בחצי הגמר, בעצם העיף את הגרמנים, ואחר כך היה במונדיאל 90, זה הפוך, אבל זה לא משנה. קומן מביא איתו גם טונות של ניסיון, הוא כבר בין 61, הוא מאמן שאימן בהצלחה בהמון מקומות, הוא קצת underrated כמאמן, כי הקדנציה בברצלונה קצת פגמה בזה, וגם באברטון הוא לא הצליח מי יודע מה, אבל הוא אימן בהצלחה גם את האקס, גם את איינדובן, גם את פיינורד, גם את בנפיקה, גם בסאות'המפטון הוא היה, עשה עבודה טובה, בנבחרת בשתי הקדנציות במוקדמות הוא עשה עבודה טובה, הוא מאמן מאוד מאוד מנוסה, והוא גם יודע, הוא לא רך מדי ולא לא נוקשה מדי, והוא יודע לטפל בשחקנים כמו שצריך. לדעתי קומן הוא נקודת חוזק של הולנד בטורניר הזה.
אתה רואה את זה כמו יוחין, את התפיסה הזו לגבי קומן המאמן? הסיפורים כשחקן זה נחמד באמת, אבל בתור מאמן, בתור מאמן נבחרות,
קודם כל הוא נגע בנקודה שההולנדים חוזרים לגרמניה, וזה ישר עושה להם אסוציאציה, אתה יודע, של דברים טובים ואופטימיות. הוא נגע בזה גם שהוא לא הצליח באברטון, גם אנצ'לוטי לא מי יודע מה הצליח באברטון.
אחרי זה כשהוא הלך לספרד הסתדר לו קצת יותר בניגוד לקומן.
כן, אין לזה חוקים באמת, אבל כן, יצא שבאמת הם הולכים על אייקונים, על מאמנים ותיקים ואייקונים, אני מניח שזה גם משתנה בעתיד, אבל קומן הוא דמות, הוא פיגורה בהולנד, ויהיה מעניין לראות את באמת את השילוב שלו, ואיך הוא, אנחנו כן, מהתרשמות שלי, אני ככה לא עוקב אחרי הקריירה שלו, ראינו אותו מן הסתם בברצלונה, וזה שהוא לא כל כך הסתדר עם מסי ועם הכוכבים, אבל כן שהוא מאמן מאוד שמרן, הוא הולך עם הסגל שלו די קבוע, נגענו בפרימפונג, שאולי זה השחקן החדש היחידי שזומן, זאת אומרת, הוא מאוד הולך עם דרך מסוימת, לא עושה הרבה שינויים, וכן, יהיה מעניין לראות אותו בטורניר הזה.
אז בוא נדבר על ההרכב שקומן אמור להעלות, על אף שאנחנו אומרים, אנחנו לא בדיוק יודעים באיזה מערך זה יהיה, אבל לפחות מי השחקנים הבולטים ואיפה ההתלבטויות בכל חוליה.
יש בנקרים כמובן בכל חוליה.
ברור.
יש בנקרים, אבל בהולנד יש מעט מאוד בנקרים, וזה הקטע. כשהמערך לא ברור, אני יכול להגיד איך לדעתי כדאי להולנד לשחק.
יאללה.
אבל אני, כשקוראים למשל את העיתונות ההולנדית, לכל פרשן יש הרכב משלו, וחלקם הזויים לחלוטין, וגם קומן בעצמו העלה הרכבים מאוד מאוד מוזרים.
אנחנו מדברים על הולנד או על ישראל? הולנד, אנחנו בהולנד, כן.
אז עזוב, בוא לא נדרדר עד כדי כך. מה שהבעיה של הולנד, למשל בגרמניה, לצורך העניין, גרמניה מגיעה לטורניר הזה, כשהיא יודעת בדיוק את המערך או את ההרכב. ה-11 סגורים לחלוטין. בהולנד, ון דייק בהרכב, אבל חוץ מזה, אתה, באמת, יש שלושה, קודם כל,
בוא נתחיל מהשוער, כי שוער יהיה אחד, נכון? זה אחד, אנחנו יודעים
יש
במערך.
יש שלושה שוערים, לשלושתם יש סיכוי לשחק. זה עזוי.
זה פתוח עד כדי כך.
פתוח לחלוטין, גם פלקן.
סביר להניח שבר ברוכן יהיה השוער הראשון, סביר להניח.
אבל לא, זה לא, לא, לא בטוח.
לא בטוח, בוא נגיד שמאז ון דר סאר שסיים שם, אין שם איזה דמות, איזה פיגורה בשער, איזה שוער שאתה אומר, וואלה, זה שוער של עשור בנבחרת, היה קצת את סילסן, כל פעם, הם עוד לא מצאו את האחד הזה שהולכים איתו כברת דרך.
הסיפור הכי הזוי היה ניפרט במונדיאל, ניפרט שלא שיחק דקה בנבחרת לפני המונדיאל, דקה. הגיע למונדיאל, שיחק שם, הצטיין במונדיאל, בגיל 30 ומשהו, 5 משחקים, וזהו, לא שיחק יותר דקה, יותר, זהו, זאת הקריירה שלו בנבחרת, 5 משחקים במונדיאל, זה הזוי, ועכשיו יש 3 שוערים חדשים שמתחרים על העפודה הראשונה, היו גם סיפורים של קאמבק של שטקלנבורג וכל מיני דברים כאלה, יש שם הרבה מאוד סיפורים על שוערים, כנראה ורברוכן באמת יהיה השוער הראשון, אבל זה לא סגור, והם שלושתם באותה רמה בערך, שלושתם חסרי ניסיון במעמד הזה, זה עכשיו.
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על מאבק סטייל גרמניה שיש לך נויר או טרשטגן, רק תבחר, אתה יודע, לא, זה הכי טוב וזה הכי.
לא, למרות שהם שניהם שוערי פרמייר ליג, זאת אומרת, ורברוכן בברייטון, נרכש בקיץ מאנדרלכט בהרבה כסף, ופלקן מברנטפורד, נרכש בקיץ בהרבה כסף מפרייבורג.
פרייבורג זו קבוצה שאני אוהד, אז פלקן יש, מקבל אצלי המון המון נקודות זכות, אבל
אז שניהם שוערי פרמייר ליג, פריירים הם לא, אבל כן, הם עוד לא פיגורות בטופ האירופי.
בוא נלך לחוליית ההגנה.
פריירים לא, פרייבורגים כן.
בוא נלך לחוליית ההגנה, שאנחנו שוב לא יודעים מה יהיה המערך, אבל ככה, מה, לאן הרוח נושבת לפחות מבחינתך, או איך אתה היית רוצה שהרוח תישוב?
יש הרבה שיקולים לשחק עם 3 בלמים, כי יש פשוט הרבה בלמים טובים, אבל יש גם הרבה שיקולים לשחק בשיטה ההולנדית המסורתית 4-3-3, וזה מה שהיה נגד קנדה ועבד טוב. אמנם קנדה כרגע לא יריבה הכי כסף חייבי, אבל עבד טוב. אני, לדעתי, בגלל שיש פרימפונג, ובגלל שיש גם דומפריס שאתה צריך לשלב אותו, ודומפריס הוא לא בלם טוב. כלומר, לשים אותו בשלישייה האחורית, זה לא רעיון טוב בכלל, בעיניי.
הוא לא ישחק בשלישיית בלמים.
הוא שיחק מדי פעם, גם באינטר אפילו, אבל זה לא רעיון טוב. אם אתה רוצה לשים גם את פרימפונג וגם את דומפריס, ההיגיון אומר לשחק ב-4-3-3, ואז דומפריס מגן ימני, ון דייק ודליכט צמד הבלמים, ובשמאל יש לך מבחר, אקה הוא כמובן האופציה ההיגיונית, למרות שאקה יכול להיות גם בלם.
כן.
זהו, ואז שלישיית בלמים, אקה, דליכט וון דייק, זה יופי, גם זה מתקבל לדעת, אבל אם אתה הולך על 4-3-3, אז אקי משמאל, למרות שיש גם ון דפן מטוטנאם שיכול לשחק גם מגן שמאלי ובעיקר כבלם, בחלק מהרכיבים שראיתי בהולנד, שמים אותו בכלל ווינג שמאלי, שזה אבסורד, אבל גם עוד זה אופציה, ולך תדע, ויש גם דיילי בלינד, שגם הוא יכול להיות בלם וגם מגן שמאלי. אז והוא אחרי גם המון ניסיון וגם העונה מצוינת בג'ירונה, אז יש הרבה אופציות.
מבחינתך גילי, החוליה האחורית ואיך שיוכין מתאר אותה, א', האם אתה מסכים עם הנקודות, וב', האם זו נקודת חוזקה או נקודה שדווקא ההולנדים צריכים לחשוש לגביה? כי מבחינת השמות, חוץ מעמדת המגן השמאלי, מבחינת בלמים וקו ימין,
וגם שרחנו את דפראי שיהיה בספסל מאינטר, אז קודם כל זה החוליה הכי יציבה של ההולנדים, הכי הם הכי הרבה שחקנים בכירים אולי, אז כן, יש קדר, סגל אדיר של שחקני הגנה. אני מתחבר למיכאל שאני אוהב את הולנד הקלאסית של 4-3-3. גם ראינו אותם נגד קנדה פורחים ככה, אבל לצערי אני חושב שהוא יעלה עם שלושה בלמים. ככה אני חושב, זו דעתי.
בגלל שהמבחר הוא כל כך גדול וגם זה אולי טיפה יותר זהיר.
גם כל רוב המוקדמות הם שיחקו ככה. כמובן נראה אותם היום בערב נגד איסלנד, אבל לדעתי הוא יעלה עם השלושה בלמים. ואז אקה, ונדייק שהוא המנהיג, ודליכט, דום פריז, אמרתי, השיטה הזאת יכולה לפגוע בפרימפונג, אם, כמובן צריך לראות גם שפרנקי דיון קשיר, אם הוא קשיר,
זה, אז... זה כבר כולי הקישור, אתה יודע.
כן, וקופ מיינרס מהטלנטה יהיה האיש שלידו שישלים אותו, ואז אתה צריך לבחור שלישייה התקפית, ומשהו יבוא בסוף על חשבון משהו, אז אם אתה הולך עם פרימפונג למעלה, אז צ'אבי סימונס יצא, אז גאק פה יצא, כי ממפיס הוא בנקר, דיברנו על בנקרים.
לא כזה,
אני
לא
חושב,
כזה,
אני
לא
חושב...
קשיר ב-100%.
אם הוא לא קשיר זה משהו אחר, אבל אם הוא קשיר...
גילי, בתור קשר בנפש שלו, לקח אותנו מהחוליה האחורית, כבר לממפיס, בלי שעוד עברנו באמצע.
לא, אז אמרתי, באמצע יהיה את פרנקי דיון, במידה והוא קשיר, הוא בנקר, וקופ מיינרס שגם אמור להיות בנקר אחרי הסיום עונה האדיר שלו באטלנטה, ו... סגרתי לך את הקישור.
אבל סגרת, אבל יש גם ריינדרס. שהוא שחקן,
יש הרבה, כן, ריינדרס,
שחקן שני, אחד השחקנים בכושר הכי טוב בהולנד כרגע, יחד עם קופ מיינרס, דיונג למשל, הוא לא בכושר בכלל, הוא גם חוזר אחרי פציעה,
כן, אבל הוא הכי בכיר,
הוא הכי בכיר, ברור שהוא צריך לשחק אם הוא כשיר, לא ברור אם הוא כשיר, קודם כל, דרון מאטלנטה פצוע, וזה חיסרון משמעותי מאוד מבחינת הולנד, כי הוא היה בעצם הפועל השחור, שעושה את כל העבודה השקטה בקישור האחורי.
זה שנותן לפרנקי לצאת קדימה.
בדיוק, אז כנראה קופ מיינרס יצטרך לעשות זה, אבל אז אתה מגביל את קופ מיינרס מבחינה התקפית.
שהוא צריך באטלנטה יותר קדימה קצת.
הוא שחקן שיודע לתת שערים ובישולים, והוא באמת שחקן יוצא מהכלל. ממש. אני מניח שיש בין מאזינינו אנשים שבכלל... לא כל כך מכירים מזה, קופ מיינרס, הוא שחקן אנדרייטד.
אם ראו את גמר הליגה האירופאית, אולי הם נחשפו אליו.
אולי, אגב, כנראה בדרך ליובנטוס, וקופ מיינרס הוא שחקן אדיר בכל קנה מידה. אז אם יש אין דיון קשיר, קצור, אם אנחנו הולכים ל-4-3-3, ה-3-4-3, שהוא גם מוציא לך קשר מרכזי אחד בהרכב, וזאת בעיה. כשאם אתה שחקים שלושה בלמים, אז אתה מבטר על קשר, ויש לך עושר של קשרים מרכזים טובים.
לא, אז כשאתה משחק שלושה בלמים, אתה יכול לבחור לשחק עם שלישיית קישור ושני שחקני התקפה, או שני קשרים ושלישיית שחקני התקפה.
אז אתה בלי קיצונים בכלל, זה כבר לא הולנד.
משהו בא על חשבון משהו, כן.
בדיוק. אז אם אתה הולך על 4-3-3, ודיון קשיר, אז שלישיית הקישור כנראה תהיה קופ מיינרס, דיון וריינדרס. אבל אז אתה משאיר את ויינלדום בחוץ, וויינלדום
הוא... וגם צ'אבי סימונס.
צ'אבי סימונס בחוץ, וגם פרימפונג אולי יהיה בחוץ.
לא, ואז ב-4-3-3, פרימפונג קו ימני.
לא, אבל אתה...
וצ'אבי סימונס קו שמאל.
צ'אבי שמאל, ואז חק פה ממפיס במרכז.
לא, אבל השלישיית קישור שאמרת, זה רק ב-4-3...
קופנריס, ריינדרס ודיון.
זה רק ב-4-3-3?
בדיוק.
אוקיי, חשבתי אתה מתכוון ב...
4-3-3.
אוקיי, וכן, ויש גם את וינלדום, שהאמת זה קצת מוזר אולי שהוא הזמין אותו אפילו.
זה המון ניסיון.
זה המון ניסיון, זה קצת, הוא כבר שנים...
אתה מכיר אותו, מאוד רצה בזמנו, קומן, אם אני זוכר נכון, להביא אותו לברצלונה בתקופה ההיא, וזה לא הסתייע.
מי השחקן שקומן הכי קידם בקריירה שלו? מבין כל ההולנדים, ונדייק. הוא הביא אותו מסלטיק לסאות'המפטון. בעצם הוא לקח אותו לסאות'המפטון, הוא אמר, תשמע, אתה הולך להיות אחד הבלמים הגדולים בפרמייר ליג, והוא צדק.
זה המנהיג הבלתי מעורר של הולנד, יש לך בתפקיד הזה גם את חרבנברג שיהיה בסגל.
אוקיי, וגם
שחקן משלים, כן.
שמבזבז את הקריירה שלו קודם בביירן ועכשיו בליברפול, אם הוא היה... הולך למקבוצה שבה הוא באמת משחק, נכון. אז הוא גם נכנס מאוד לשיקולים של הרכב פותח, בולנד כרגע לא כל כך, אבל באמת בולנד, הנקודה בולנד שיש הרבה מאוד שחקנים טובים, ומעט מאוד שחקנים שהם בנקרים, כלומר, חוץ מוואן דייק ודיון קשיר, אין לך אף שחקן שאתה לא יכול להוציא מהרכב,
מה שמיכאל בא לומר שאין היררכיה, וזה לא בריא.
זאת אומרת, יכול להיות שיש הרבה מאוד שחקנים, ונגענו, תכף ניגע גם בהתקפה, יש הרבה מאוד שחקנים טובים, יש מעט מאוד סופרסטאר, אם נקרא לזה. ואן דייק הוא במעמד של סופרסטאר, אתה יכול אולי גם להגיד דה ליכט, שהוא במעמד של סופרסטאר, ופרנקי, שאני רוצה לשאול אתכם לגבי פרנקי דה יונג, כי רות חולית לא מזמן התראיין, ואמר בנבחרת, הוא כמו רוח רפאים, מתי הוא עשה משהו שממש הכריע את הקף, איך אתם רואים את פרנקי דה יונג באופן כללי וגם ספציפי בנבחרת הזו, אם הוא קשיר כמובן, הוא מגיע אחרי פציעת קרסול כבר שלישית רק בעונה האחרונה.
כן, וזאת בעיה גדולה, זה גם משפיע על הדרך שבה שחקן נכנס לתיקולים אם צריך ונזהר כשמתקלים אותו. דה יונג הוא אחד, מבחינת הכישרון הטהור הוא אחד הקשרים היותר טובים שיש בעולם, זה ברור, אבל הוא עד עכשיו העונה הכי טובה שלו עדיין הייתה באקס ב-2019
ואנחנו ב-2024
בדיוק, הוא פעם הוא כן ממצא את עצמו קצת יותר בברצלונה ופעם קצת פחות, אבל הוא לא הגיע לסיוע לא בנבחרת ולא בקבוצה, והוא היה ברור שיש לו פוטנציאל להיות אחד הגדולים בדורו, וזה עדיין לא קרה, והוא כבר זה מתחיל להיות מדאיג מהבחינה הזאת.
אתה רואה שזה יקרה גילי, זאת אומרת, או שאתה אומר זה המוצר, זה מה יש, והציפיות, גם פרנקי דה יונג גם מרד על עצמו, הוא גם לא סוג השחקן שעכשיו יסיים עם דאבל דאבל של מספרים, הוא לא זה שגם ייצר יותר מדי מצבים.
אינייסטה מעולם לא היה דאבל דאבל של מספרים, אבל אינייסטה
אינייסטה היה בו משהו יותר מכריע בשליש האחרון בהשוואה לפרנקי דה יונג.
הוא לא היה כובש, הוא לא היה מבשל מי יודע מה, אבל הוא ניהל את המשחק ברמה אילאית, והוא תמיד היה לו זמן, הוא גאון. עכשיו, פרנקי באמת היה, הייתה תחושה שהוא יכול להיות האינייסטה הבא, וזה לא קרה. בינתיים זה לא קרה.
יכול להיות גם שאם פרנקי דה יונג היה משחק בקבוצה שאינייסטה שיחק בה, ובנבחרת שהוא שיחק בה, אז היה לו יותר קל לבוא לידי ביטוי, כמו שראינו אותו באותה אייקס. כן, יש איזו ציפייה שהוא יהיה אחד מהגדולים, והוא עוד לא הגיע לשם. בעיניי הוא שחקן אדיר, השחקן הכי טוב בהולנד, שהוא קשיר כמובן, יכול לשחק את השש, יכול לשחק את השמונה, מה שנקרא 50-50, ראינו אותו אפילו בלם בברצלונה.
ובאייקס, והוא יכול לשחק בנבחרת בכיף, רק יש יותר בלמים בלעדה.
נכון, וגם חבל לוותר עליו באמצע בנבחרת, אני מאוד מאוד אוהב אותו, לא תמיד דברים נמדדים במספרים, כמו שאמרנו על אינייסטה, הוא הדבק של הקבוצה, הוא מחבר, הוא הפליימקר קצת מאחורה, אני לא רואה אותו כמו רוח רפאים, או כמו שכל מיני שחקני עבר ממורמרים אוהבים לצאת על השחקנים הנוכחיים.
בוא נלך להתקפה, יוחין.
התקפה. אז שוב, זה תלוי, האם זה צמד חלוצים, האם זה שלישייה קלאסית ב-4-3-3 עם שני קיצונים, האם זה במערך של 3-4-3 שהם שני קיצונים, אבל לא באמת קיצונים, כי שני הווינבקים תופסים את הקו. אין לדעת. באמת, אם אתה הולך על 4-3-3, אז יש לך פרימבונג כקיצוני ימני מובהק מאוד, שאפשר יכול לשחק שם, ויכול לעשות חיים משוגעים. בעיניי זאת הדרך לשלב גם את דומפריס וגם את פרימבונג בהרכב. מצד שמאל אין כל כך, כלומר, חקפו יכול לשחק שם, אבל לא באמת קיצוני.
גקפו יכול לשחק שם, סימונס יכול לשחק שם, וממפיס יכול לשחק שם, אף אחד זה לא באמת איזה...
נכון, כל אחד יש לו עמדה מועדפת אחרת, אבל...
אין שם איזה אוברמרס כזה, ואני חושב שבסופו של דבר צ'אבי סימונס צריך לשחק שם, ודפאי, מה שהכי מדהים בדפאי, זה שהוא סגן מלך השערים של הולנד בכל הזמנים. שזה לפני ון בסטן, לפני ון ניסטל רוי, לפני קרויף.
יש כאלה שחקנים שהם בנבחרת, הם שחקני נבחרת. אתה יודע מי היה בולט בזה? פודולסקי. פודולסקי בנבחרת גרמניה, נראה לי כבש שיש לו יותר שערים משערי ליגה. שהוא היה בביירן ובארסנל. וארגס, נכון. אז יש שחקנים כאלה, וממפיס הוא כזה, הוא מגיע לנבחרת, הוא תמיד מספק את הסחורה, יש לו שם איזה מין יציבות, איזה מין שקט כזה.
יש לו יציבות, אמרת את המילה יציבות, כי לאורך השנים נתנו לממפיס בנוער, כמו שאמרת, הוא היה בנקר בעיניים עצומות. זמן שגם בברצלונה היו תקופות שיותר פחות, גם באתלטיקו לא שחקן.
נכון, ומצד שני הוא גם ניצל איזשהו וקום, שכאילו אין איזה חלוץ, אתה יודע, איזה ון פרסי או ון ניסטלרוי, והיו צריכים להתפשר עליו.
וגם הוא לא בדיוק חלוץ, זאת אומרת, הוא לא בדיוק התשע,
הוא קצת מהכל.
אבל הקטע הוא שגם, אם נסתכלו על הסטטיסטיקה שלו, הוא כובש את כל השערים, המון שערים באמת, הוא כובש בעיקר נגד נבחרות יותר נחותות. זה לא שהוא הכריע משחקים גדולים עבור הולנד, זה עדיין לא קרה. וזה שהוא הפקיע עכשיו שער מאוד יפה נגד קנדה, אבל עם כל הכבוד, משחק ידידות נגד קנדה זה משפר את המאזן, זה לא בדיוק תורם להולנד בטורניר גדול. וכשמסתכלים, אם אנחנו חוזרים ל-88, כשהיה באמת חלוץ לנבחרת הולנד, שהכריע את הטורניר הזה, כולל השער הכי יפה בגמר אליפות אירופה, אי פעם, מרקו ון בסטן, אין בהולנד הזאת אף אחד שמתקרב אפילו לעשירית ון בסטן. זה וקום מאוד מאוד, והולנד באמת, אוקיי, היה ון בסטן, אחר כך היה ון ניסטלרוי שהוא פחות טוב, אבל עדיין סופר סטאר, אחר כך היה ון פרסי שהוא פחות טוב מוון ניסטלרוי, אבל עדיין סטאר.
אתה אומר המגמה ברורה.
עכשיו החלוץ המרכזי האמיתי, תשע קלאסי שיש ל... הולנד זה ואוט
וחורף. והיה הציפייה שהוא יזמין את זירקזי.
כן.
בבולוניה.
נכון.
עונה גדולה.
נכון.
אמור לעבור גם לקבוצה גדולה.
כן, שחקן שהולך ומתקדם, ועושה באמת הרשימה עונה בסריה A, ולא קיבל את הזימון. זה חלק מהדברים שאמרתי ש... קומן הולך עם השחקנים שלו ולא עושה איזה שינויים גדולים, אז הוא הותיר אותו בחוץ, וכמו שהוא אומר, בסוף וכהורסט, שזכור לנו מהצמד נגד ארגנטינה במונדיאל, הוא התשע האורגינלי.
יותר זכור מהרעיון של מסי אחרי זה, אני חושב.
הבובו.
כן, וכהורסט הוא סוג של, הוא באמת סיפור מדהים, כי הוא גם מאוד מאוד, התפתח מאוד לאט, והוא כמעט נטש את הקריירה בתחילת הדרך, הוא שיחק בחובבים עד גיל מאוחר. סיפור יפה, אבל... מעבר לסיפור, הוא לא כוכב שיכול לסחוב את הקבוצה. וחוץ מזירקזי שחייב היה להיות בסגל, ברור, לא בהרכב, אבל בסגל, אין שום סיבה להשאיר אותו בחוץ. קומן גם לא זימן את מצן, שהיה אחד המגינים השמאליים הכי טובים באירופה, מאז שהוא עבר לדורטמונד בשלה מצ'לסי. אומנם בגמר ליגת האלופות אופישל, אבל הסגל הסופי של הולנד אפילו נקבע
בגלל הכתבה שעשית עליו, לא עשית עליו כתבה לפני הגמר? כן.
על מצן עוד לא הספקתי.
אז קראתי איזה כתבה עליו ואז נכסו אותו, זה ככה הולך. והוא הזמין את ברובי מאייקס.
כן, ברובי הוא באמת, עם כל הכבוד, עוד חלוץ מרכזי קלאסי, כן, אבל...
כן, תשע אמיתי.
תשע אמיתי...
יש משחקים שאני רואה אותו באייקס, ואני רואה את כל המשחקים של אייקס, שאתה אומר, בונה, זה חלוץ שיש לו הכל. הוא חזק, הוא מהיר, הוא טכני, הוא יכול להמיס עליו בלמים, אתה יודע, כמו לוקקו כזה, ויש פעמים שאתה אומר, בונה, הוא לא יכול לתת גול, אז באמת, בעדיפות זירקזי היה אמור לקבל את הזימון לפניו, ועדיין כאילו אני מרגיש שיש בו משהו שיכול לפרוץ.
יכול, אבל הוא חזק, כן. לגבי שאר התכונות אני יש לי יותר ספקות.
טוב, בוא נלך אל הבית המוקדם בשלב הבתים של הולנד, בבית דלת ביחד עם צרפת, אוסטריה ופולין, משחק ראשון נגד פולין, משחק שני נגד צרפת, משחק שלישי נגד אוסטריה, הציפייה היא מן הסתם לעלות שלב, אבל איך אתה רואה אותה יוחין ביחס לנבחרות שהייתה בבית?
מובן מאליו שצרפת פיבוריטית בגמר הזה, בבית הזה, מובן מאליו גם שפולין היא נבחרת החלשה ביותר, שאמורה לסיים במקום הרביעי, ואוסטריה היא סוס שחור מאוד מאוד מסוכן. אז מבחינת הולנד, אם את מבחינה מול פולין, וזה טוב.
הגרלה מצוינת
מבחינת. להתחיל מול פולין, זה, אתה יכול גם להביס.
אני גם יכול לשים כוכבית, אתה מתחיל מול מי שאתה חייב לסיימן אלה, אבי פתאום עשית טקו, וואה, שני המשחקים הבאים, אתה בלחץ אטומי.
זה משחק שהולנד חייבת לנצח, אם היא לא מנצחת את פולין, במשחק הראשון, היא תהיה בבעיה מאוד 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 גדולה, מול צרפת היא הובסה במוקדמות, עכשיו הוא גרלה לאותו...
כן, נגרלה אותו בית ש...
משחק שני נגד צרפת, אם היא לא מנצחת את פולין, היא בוודאי לא מנצחת את צרפת, אחרי פתיחה כזאת, היא כנראה מפסידה, היא מגיעה למשחק מול אוסטרים נקודה אחת, כשהיא חייבת לנצח את האוסטרים.
צריך להזכיר שגם המקום השלישי עולה, שוב, כמובן שזה הרבה יותר קשה, ככל הנראה בהצטלבות.
לא בהכרח עולה. עם שתי נקודות אתה לא, אם אתה לא עולה עם שתי נקודות במקום שלישי, אפילו אם פולין מסיימת עם נקודה אחת במקום האחרון, נגיד, כן? אבל זה אומר שאוסטרים ניצחה אותם, נכון? אז אתה מגיע למשחק האחרון מול האוסטרים, שאתה חייב לנצח, אם אתה מסיים בתיקו מול אוסטריה, אתה במקום שלישי, אבל עם שתי נקודות ואתה לא עולה. אתה חייב ניצחון אחד על מישהו בבית כדי לעלות, אפילו גם עם המקום השלישי, אפילו שלוש תוצאות תיקו יכולות לא להספיק.
נכון.
אז אתה חייב לנצח מישהו, ומהמישהו הזה צריך להיות פולין ולא אוסטריה. כי אוסטריה, במשחק האחרון, האוסטרים, קודם כל עם מאמן אדיר, ראלף רנגניק, שמאוד מאוד מתאים, לא התאים למנצ'סטר יונייטד, מהרבה מאוד סיבות, אבל זה לא הזמן לדבר על זה, אבל נבחרת אוסטריה עושה רושם שהוא מאוד מתאים, זו נבחרת אמנם בלי אלאבה, שזה...
עם הלבה בצוות המקצועי.
כן, שזה כן. כבר, הוא כבר מתכונן להיות מאמן. כאן אוסטרים כמובן חבל מאוד שהוא לא עולה מגרש, בתפקיד כלשהו, כי הוא יכול לצאת בכל תפקיד, אבל עדיין, גם בלי הלבה, אוסטריה נבחרת מאוד מאוד מסוכנת. אני הייתי אומר שבגדול צרפת כביכול אמורה לשחק במקום ראשון, לא בטוח, כי צרפת משחקת במשחק ראשון נגד אוסטריה, וזה מוקש. זה מוקש אמיתי, אבל אם צרפת מסיים במקום ראשון, אז הקרב על המקום השני הוא בין הולנד לאוסטריה, ואני לחלוטין לא משוכנע שהולנד פייבוריטית בקרב הזה.
אבל אני חושב שלפי ההצלבות לגבי השמינית, עדיף להולנד לסיים סגנית, אני חושב.
המקום השני של בית ד' אמור לפגוש, אם היא תסיים כמובן הולנד במקום השני, את המקום השני של בית ה', ששם זה בלגיה, סלובניה, רומניה, אוקראינה.
זה אוקראינה. המקום השני בבית ההוא, בהסתברות של 70-80% זה אוקראינה.
אגב, ביורו הקודם, הולנד הייתה מושלמת בבתים, ואף בשמינית לצ'כיה במפח נפש, הפסידה 2-0. אז ככה שאין לזה חוקים גם...
אוקראינה זה אחת הנבחרות הכי...
אני אמרתי על הסוס השחור אוקראינה. אני בשבילי, אני מת על הנבחרת הזאת.
אני רוצה לדעת כמה יש עליה בווינר, כי על אוקראינה לא משנה באיזה יחס אני שם כסף, באמת.
עד כדי כך. מה, לזכות?
לזכות.
צריך לבדוק מה...
יוחין, איפה הלכת? מה לזכות?
ביחס שנותנים.
הבנתי.
לא, אם זה פי 3 או פי 4, אני לא שם. אבל אם זה פי 100...
תבדוק מה היה היחס על יוון ביורו 2004.
בדיוק. זה היחס... אוקראינה סוס שחור מאוד. אז אם אתה מסיים במקום השני בבית הזה, אתה הולך לצחק כנראה נגד אוקראינה. בשמינית הגמר, ואוקראינה תהיה פייבוריטית.
נגד הולנד לא בטוח, לא בטוח, זה שקול.
אם אתה מסיים במקום הראשון, אז אתה הולך לסכן נגד במקום השני בבית 6, שזה כנראה טורקיה, בערך, כנראה. אז מה יותר טוב, אוקראינה או טורקיה?
גם טורקיה דיברנו פה, ודיברתם על היכולת שלה להפתיע.
בוודאי, אז אתה לא יודע. ואם אתה עובר את אוקראינה, אתה מסיים במקום שני ועובר את אוקראינה, אז ברבע הגמר אתה כנראה פוגש את פורטוגל, ואם אתה מסיים מקום ראשון ועובר את טורקיה, אז ברבע הגמר אתה כנראה פוגש את בלגיה. האם זה יותר טוב פורטוגל או בלגיה? אתה לא יודע. בלגיה נגד הולנד זה כמובן דרבי מאוד נחמד.
הציפייה היא שצרפת תסיים ראשונה, הולנד תסיים שנייה, זה נראה obvious כאילו, אבל אתה יודע, זה כדורגל אפשר לדעת. כמו שאמרת, הולנד וצרפת היו גם באותו בית במוקדמות, שני ההפסדים היחידים של ההולנדים באותו מוקדמות היה נגד הצרפתים.
כי כל השאר היו יריבות הרבה כן. יותר דוחות.
לא, אז ככה שיש לצרפת עליונות על הולנד.
זה בטוח, אבל הולנד צריך להגיד לסיום, הטורניר הגדול האחרון במונדיאלי לא הייתה רחוקה שם ברגע האחרון מלהדיח את ארגנטינה, וכל ההיסטוריה משתנה גם של הולנד, אבל גם של חבר'ה לא פחות מוכרים.
הם היו מאוד קרובים, פנדלים זה... אנחנו זוכרים
את הדרמה עם השוויון של וכורס בתרגיל שהם במצב הנייח שהדהימו את כולם, ופנדלים זה פנדלים, זה מזל, אבל כן, זה היסטוריה, אבל הולנד תמיד כיף לראות אותה, תמיד היא מגיעה עם איזושהי ציפייה, למרות שכאילו הציפיות נמוכות, עדיין זה הולנד ועדיין...
יש איזושהי ציפייה שזה לא ייגמר באיזה מפח נפש, באיזה הדחה מפתיעה בבתים, או אולי אפילו לא בשמינית הגמר, למרות שזה תלוי בהצלבה.
זה משחק מפתח.
טוב, זה המאסט של המאסט.
משחק מפתח, וגם במשחק הזה אנחנו נראה סוף סוף כל סוף, איזה מערך קומן באמת מתכוון להציב בטורניר עצמו, ואם הוא יצליח, אז הוא ירוץ איתו, אם הוא לא יצליח, הוא יכול גם לשנות, אבל אם זה יצליח, אז הוא ירוץ עם המערך הזה הלאה, ולא ישנה אותו יותר מדי. וזה באמת משחק המפתח, וזה קומן נגד לבנדובסקי. הקשר לברצלונה פה מאוד ברור.
אימור, תחושה, איך זה ייגמר מבחינת הולנד, הטורניר הזה?
אמרתי, סיימו את הבית הזה מקום שני, לא רואה אותם מגיעים לחצי גמר, עכשיו רבע גמר זה רייטד שלהם.
יוחין?
אני חושב, אני מקווה בשבילם שהם ינצחו את פולין ויעברו, יכול להיות שהם יעלו מהמקום השלישי בבית הזה, ואז אתה לא יודע את מי הם מפגשו, אם זה יתחבר, אם זה יתחבר, כי ההרכב, אתה מסתכל להרכב, דומפריס, ונדייק, דליכט, אקה, דיונג, קופמיירס, ריינדרס, פרימפונג, דפאי, סימונס, הרכב טוב.
יש שם הרבה מאוד כישרון.
הרכב טוב, הרכב באמת של נבחרת שיכולה ללכת רחוק, זה גם נבחרת, אבל זה נבחרת שבקלות יכולה להיכשל, זה קשה מאוד לאמר פה, על, באמת, זה יכול ללכת לכל הכיוונים, ואם הם לא ינצחו את פולין, אז הם לא יעלו, הם יודחו בשלב הבתים.
אגב, בדקתי לך, אוקראינה פי 80, הולך?
הולך.
יפה.
לגמרי הולך.
אז תודה יוחין ותודה ורמוט, ואם בא לכם אז אוקראינה פי 80, זו המלצה של יוחין, אנחנו נשתמע בפרק הבא.